שלום לכולם וברוכים הבאים ל-Mathy AI with Mike. היום אנחנו צוללים לשאלה מרתקת שאולי תשנה את כל מה שאנחנו חושבים על בינה מלאכותית ומדע. האם ייתכן שבינה מלאכותית שמצטיינת בניתוח תמונות וקול יכולה גם לפצח את סודות הפיזיקה הכי מורכבים?
זו בהחלט לא רק שאלה אקדמית, אלא משהו שיש לו השלכות עצומות. אם התשובה חיובית, זה משנה איך אנחנו מבינים ומחזימים תופעות טבע. זה משפיע על הכל, מבניית מטוסים ועד חיזוי מזג אוויר ופיתוח תרופות.
וואו, זה נשמע כמו מהפכה של ממש. אז בוא נבין איך זה באמת עובד. היום נצלול למחקר פורץ דרך על רשתות נוירונים מיודעות פיזיקה, או בקיצור פינז. ספר לנו, מה בעצם הבעיה שהפינז האלה באו לפתור?
אז בעצם למידה עמוקה הפכה לשיטה המרכזית לנתח סוגי דאטה כמו טקסט, קול ותמונה. היא שינתה מהותית את התחומים האלה. אבל באופן מבטיח, הקהילה המדעית נשארה קצת מאחור באימוץ עמות של למידה עמוקה.
מרגע, למה זה? הרי אנחנו רואים כל כך הרבה התקדמות בתחומים אחרים. מה ההבדל במדע?
נכון, זה מעניין. אחת הסיבות היא שאנחנו עוסקים שם במשמעויות הרבה יותר מורכבות. אבל חשוב לזכור שזה לא רעיון חדש לגמרי. כבר בשנת 1998 חוקרים הציעו להשתמש ברשת נוירונים עם שכבה אחת כדי לפתור משוואות דיפרנציאליות. אלה משוואות שמתארות תהליכים פיזיקליים במגוון תחומים מדעיים.
אוקיי, אז זה לא נולד אתמול, יש לזה שורשים, אבל מה ההבדל המהותי ב-PNNs? מה הופך אותן למיודעות פיזיקה?
בדיוק, כאן תמון כל הקסם. תחשוב על זה ככה, אם אתה בונה גשר, אתה לא רק מסתכל על תמונות של גשרים קיימים, שזה בעצם הדאטה. אתה גם חייב להשתמש בחוקי הפיזיקה של חוזק חומרים ואיך כוחות פועלים, נכון?
נכון מאוד. בלי זה, הגשר התמוטט.
אז הפינז עושות בדיוק את זה. הרעיון המרכזי הוא להשתמש במה שנקרא גזירה אוטומטית. זהו כלי שבו משתמשים לאימון רשתות, והוא מאפשר לנו לקבל את הנגזרות כפונקציה של הקלט. כלומר, איך הפלט משתנה כשאנחנו משנים את הקלט.
הבנתי. ואיך זה מתחבר לחוקי הפיזיקה?
מעולה. בעזרת הנגזרות האלה, אנחנו יכולים לשלב את האילוצים המכילים את הידע הפיזיקלי המקדים. זה הידע שתמון בחוקים הפיזיקליים של המערכת. אנחנו מכניסים את האילוצים האלה הישר לתוך פונקציית הלוס של הרשת.
וואו, אז במקום שהרשת תלמד רק מהנתונים, היא מקבלת גם את ספר החוקים של היקום?
בדיוק. זה כמו לתת לילד חכם לא רק ללמוד ממה שהוא רואה, אלא גם ללמד אותו את חוקי הפיזיקה הבסיסיים של העולם. המשמעות היא שהרשת יכולה להכליל הרבה יותר טוב, אפילו אם יש לנו כמות דאטה מוגבלת מאוד. זה יתרון עצום במדע, שם דאטה יקר או קשה להשגה.
אוקיי, אז בקיצור, הפינז משלבות את הלמידה מהדאטה עם למידה מהחוקים הפיזיקליים, וזה מאפשר להן להיות הרבה יותר יעילות עם פחות נתונים, נכון?
אגרימה מאוד, והכותבים של המאמרים שנזכרים מחלקים את השימושים של השיטה לשני סוגים של בעיות. הסוג הראשון הוא פתרונות מבוססי דאטה. והשני הוא גילוי מבוסס דאטה של משוואות דיפרנציאליות חלקיות או מדחים.
מעניין. אז בוא נתחיל עם הסוג הראשון, פתרונות מבוססי דאטה. מה זה אומר בפועל?
בפועל, כאן המטרה היא לגלות את הפתרונות למדחים בהינתן פרמטרים קבועים. במאמר, החוקרים הפרידו את האלגוריתמים האלה לשני סוגי מודלים, רציפים ודיסקרטים בזמן.
מה ההבדל בין רציף לדיסקרטי?
תחשוב על זה כמו סרט. מודל רציף מנתח כל פריים ופריים, כלומר, כל רגע בזמן. לעומת זאת, מודל דיסקרטי מסתכל רק על תמונות מפתח, נניח קל כמה שניות. אבל הוא יודע איך התנועה צריכה להיראות ביניהן בזכות חוקי הפיזיקה.
הבנתי. כמו לקפוץ מנקודה לנקודה במקום לעבור רצוף.
בדיוק. במודל הרציף הם הדגימו את זה על ידי פתרון משוואת שריידינגן. הם השתמשו בשיטות סימולציה קלאסיות כדי לייצר דאטה. שימו לב, הדאטה הזה היה די קטן במונחי למידה עמוקה, רק כמה מאות עד כמה אלפי נקודות.
רק כמה מאות נקודות? זה לא יאמן. איך הם הצליחו עם כל כך מעט נתונים?
זו בדיוק הנקודה החשובה של הפינז. הם הכניסו את תנאי השפה, תנאי ההתחלה ואת המשוואה עצמה לתוך פונקציית הלוס. כך, למרות שהדאטה לאימון היה מוגבל, הם הצליחו לגרום לרשת לפתור את משוואת שרדינגר הלא לינארית בדיוק גבוה מאוד. ואיזה אלגוריתם אופטימיזציה הם בחרו לאימון הזה? כי זה נשמע קריטי עם דאטה כזה קטן. שאלה מצוינת. במצבים של דאטה קטן, כותבי המאמר בחרו אלגוריתם שנקרא LBFGS. זה שונה ממורד הגרדיאנט הסטוכסטי, או SGD, שרובנו מכירים. מה ההבדל ביניהם? אנלוגיה, תאר לעצמך שאתה מחפש את הנקודה הכי נמוכה בעמק, שזה הפתרון האופטימלי. SGD זה כמו לרדת צעד צעד בלי לדעת כמה תלול השיפוע. LBFGS זה כמו להשתמש במפה טופוגרפית שמראה לך גם את כיוון השיפוע וגם את מידת התלילות. לכן, אתה יכול לקחת צעדים גדולים יותר בכיוון הנכון. הוא משלב נגזרת מסדר שני, וזה מה שהופך אותו למהיר יותר.
אוקיי, אז הוא מתכנס מהר יותר, אבל יש לזה חסרונות?
בהחלט. הוא צורך יותר זיכרון, והוא עלול להיות פחות רובוסטי ויותר רגיש לרעש מאשר SGD. וזה מביא אותנו לחיסרון אחד של המודלים הרציפים בזמן. הצורך במספר גבוה יחסית של נקודות אימון כדי לקיים את האילוצים הפיזיקליים.
אז מה הפתרון לזה?
בדיוק בגלל זה, הכותבים מציגים מודלים דיסקרטיים בזמן. המודלים האלה מאפשרים שימוש בפחות נקודות אימון, תוך שמירה על שילוב האילוצים הפיזיקליים. תסביר לי איך זה עובד. בשיטה הזו, הם מטמיעים את פוטר הרונגה קוטה הקלאסי. הם מכניסים את המשוואות שלו לתוך פונקציית הלוס של הרשת. זה מאפשר לבחור את סדר הפוטר ואת הצעד בזמן, וכל זה בעלות נמוכה. הגישה הזו מאפשרת לפתור מדחים במרווחי זמן גדולים יותר, תוך שמירה על דיוק מספק.
אז הם לוקחים שיטה נומרית קלאסית ומשלבים אותה בתוך הרשת. זה כמו לתת לרשת טיפים ממומחים ותיקים.
בדיוק כך, הם מנצלים את החוזקות של שיטות קלאסיות לפתרונות נומריים יחד עם ארכיטקטורות של רשתות נוירונים. הם הציגו את השיטה הזו על ידי פתירת משוואת אלן קהן, והשיגו דיוק גבוה גם עם תנאי שפה מחזוריים.
אוקיי, אז לסיכום החלק הזה, פתרונות מבוססי דאטה מאפשרים לפינז לפתור משוואות פיזיקליות מורכבות. הם יכולים לעשות את זה עם מעט דאטה בזכות שילוב החוקים הפיזיקליים. יש מודלים רציפים ודיסקרטיים, כשהדיסקרטיים יעילים יותר עם פחות דאטה, נכון?
נכון מאוד, ועכשיו בוא נעבור לחלק השני והמרתק לא פחות, גילוי מבוסס דאטה של משוואות דיפרנציאליות חלקיות.
גילוי? מה ההבדל כאן?
כאן המטרה היא לא לפתור את המודל, אלא ללמוד את הפרמטרים של המודל עצמו. זה כמו לנסות להבין את הכללים של משחק שאתה רואה, ולא רק לשחק בו. הם השתמשו באופרטור של נאויה סטוקס לפתרון משוואה בדו-מימד. ספר לי על זה. שוב, הכותבים הכינו דאטה סט באמצעות שיטות קלאסיות, אבל הפעם הם גם בדקו מקרה עם 1% של רעש גאוסי לא קורלטיבי כדי לבחון את רובוסטיות המערכת.
רעש בדאטה? זה בדרך כלל מקשה מאוד על מודלים.
בדיוק, אבל כאן מגיעה ההפתעה. לא רק שהרשת עשתה חיזוי נכון לפרמטרים, היא גם שיערכה בצורה מדויקת את שדה הלחץ במרחב זמן. וזה חשוב ללא כל דאטה אימון על הלחץ עצמו.
רגע, זה לא יאמן. איך זה יכול להיות שהיא מסיקה משהו שלא לימדו אותה ישירות?
זה כמו שאתה רואה אדם הולך ברוח חזקה. ואתה יכול להסיק כמה חזקה הרוח הזו, אפילו אם אין לך מד רוח ביד. אתה עושה את זה פשוט כי אתה מבין את חוקי הפיזיקה הבסיסיים של תנועה וכוח. הרשת עושה משהו דומה. היא משתמשת בחוקים הפיזיקליים שהוטמעו בה כדי להסיק רכיבים רציפים ממדידות חלקיות.
אוקיי, זה מדהים. זה מראה את היכולות העצומות של הגישה הזו. ומה לגבי המודל הדיסקרטי בזמן בהקשר הזה?
כדי להציג שוב את פותר המודל הדיסקרטי בזמן, הכותבים נתנו דוגמה של משוואת קורטוויג דה וריס. הם הציגו שיטה דומה, גם היא מבוססת רונגה קוטה. הפעם הם שילבו את הפרמטרים הלא ידועים שאותם רצינו ללמוד לתוך המשוואות. הם גם שינו אותן קצת כדי שיקבלו כקלט שני מצבי מרחב רגעיים בזמן.
וגם כאן זה עבד עם רעש?
כן, למרות ההבדלים הללו והמרווח הזמני הגדול בין המצבים שניתנו לאימון, השיטה הצליחה לזהות נכון את הפרמטרים הלא ידועים, בין אם הדאטה המגומן הורעש או לא. זה שוב מראה את היכולת של הרשת לייצג את החוקיות הפיזיקליות בצורה חזקה.
אז בקיצור, בחלק של גילוי מבוסס דאטה, הפינז לא רק פותרות, אלא גם יכולות ללמוד את הפרמטרים החשובים של המודל, ואפילו להסיק מידע שלא סופק להן ישירות, וכל זה גם עם דאטה רועש. נכון?
נכון מאוד. ובנקודת הסיום שלהם, הכותבים מדגישים שהשיטות המוצעות לא אמורות לתפקד כתחליף לשיטות נומריות קלאסיות, כלומר, הן לא באות להחליף את הפתרונות הקיימים.
אז מה הן כן? הן באות כהתקדמות משמעותית שיכולה להעלות את השיטות הקלאסיות מדרגה. הן מציעות דרך חדשה ורבת עוצמה לשלב ידע פיזיקלי עמוק עם היכולות של למידה עמוקה. יהיה הפסד גדול להתעלם מהן. זה מדהים. זה ממש פותח דלתות חדשות למחקר מדעי וליישומים בעולם האמיתי. אז בעצם, הפינז מאפשרות לנו לא רק לפתור בעיות מורכבות בפיזיקה, אלא גם להבין טוב יותר את החוקים שמניעים אותן.
בדיוק. זהו שילוב עוצמתי של ידע קודם עם יכולות למידה מתקדמות, והוא מראה לנו איך בינה מלאכותית יכולה להפוך לכלי הכרחי גם בתחומים המדעיים וההנדסיים המורכבים ביותר.
מדהים. תודה רבה על הסקירה המעמיקה והמפורטת הזו. זה בהחלט נותן לנו הרבה חומר למחשבה על העתיד של AI במדע. תודה רבה לך.
תודה רבה לך על האירוח ועל השאלות המעניינות.
ואתם, המאזינים שלנו, תודה שהייתם איתנו בפרק המרתק הזה של Mathy AI with Mike. נתראה בפרק הבא.